הנושא שאנחנו נדבר עליו עכשיו זה עניין של אחדות ישראל, וזה קשור העניין של האחדות, איך לאחד את עם ישראל. זה קשור לפורים דווקא. למה? אנחנו עומדים עוד מעט, בשבוע הבא יהיה פורים. במגילה קראנו שאסתר אומרת למרדכי היהודי, לך כנוס את כל היהודים. מטילה עליו משימה, לך כנוס את כל היהודים. מה זה כנוס את כל היהודים? לך תאחד את כל היהודים. ועל האמירה הזאת של אסתר למרדכי היהודי, כותב כאן הרב מאמר שלם על אחדות ישראל, כיצד אפשר לכנוס את העם היהודי שהוא כל כך מגוון, כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה מפלגות, כל כך הרבה זרמים, איך אפשר לאחד את כולם? אז זה הנושא שאנחנו נעסוק בו, וברשותכם נקרא את המאמר לפניכם הדפים, לך כנוס את כל היהודים, והרב על יד זה מוסיף את האמרה של חז"ל, אמר רבה, מחייב איניש לפסומי בפוריה עד אלו ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. ויש קשר בין שתי האמירות האלה, לך כנוס את כל היהודים מצד אחד, ודברי רבה שאדם חייב, אני מתרגם את האמירה הזאת לעברית, אדם חייב להשתקר בפורים, עד כדי כך שלא ידע להבחין בין ארור אמן לברוך מרדכי, שזה דבר והיפוכו, אמן הרשע לעומת מרדכי, ואדם צריך להשתקר עד כדי כך שלא ידע להבחין ביניהם. איך ששני הדברים האלה קשורים, אחדות ישראל, לך כנוס את כל היהודים, והאמירה הזאת. אבל בשביל להבין את האמירה הזאת באופן פשוט, יש ביטוי בגמרא, נכנס בגמרא מסכת עירובין, הנה טועה, כן, מסכת עירובין, כתוב, נכנס יין, יצא סוד. נכנס יין, יצא סוד. אז הגמרא שם אומרת, מה זה נכנס יין, יצא סוד, אני מצטט הגמרא. כתוב, נכנס יין, יצא סוד, אומר רש"י במקום, כל המתיישב ביינו, יש בו דעת 70 זקנים, הוא חכם כמו 70 זקנים. למה? הגמרא אומרת, יין בגימטריה זה 70, וסוד בגימטריה זה 70. ורש"י מסביר שאדם ששותה יין ואין דעתו מתערפת. זאת אומרת, הוא לא משתקר כמו שאנחנו מכירים שיקורים, שהם משתכרים, מקיים, ואומרים שטויות, ואומרים כל מיני דברים. אלא אין דעתו מתטרפת, אלא הוא שותה יין, אבל הוא מתבשם. בושם זה ריח טוב, יש לו ריח מלשון רוח טובה, ריח טוב. באמת נכנס יין, יצא סוד, אומרים באופן פשוט, אתה רוצה לגלות מי האדם שאתה חי איתו, יש כמה דברים שעל פיהם אתה מגלה את האדם באמת. אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. אז אם אתם רוצים להעביר איזה בחינה או טסט למישהו ולהכיר אותו באמת, אז הוא ניכר בשלושת הדברים האלה. זה אני אומר לחבר'ה שעושים היכרות בשביל להשתדך, כן, אז אומרת, תבדקו את שלושת הדברים האלה לפי זה תדעו מי האדם באמת. בכיסו, אם הוא קמצן או לא קמצן. אם אתה מדבר על נדיבות וכל זה, אבל אתם יושבים ביחד לשתות כוס קפה, ופתאום אתה צריך לשלם, אומר, לא, לא, תשלמי את. וואי, איפה? הוא שכח את הארנק, יש לו תירוצים. הוא ניכר בכיסו אם הוא נדיב או לא. במעשה האדם ניכר, לא בדיבורים נאמר ככה. אם האדם הוא נדיב, אז הוא צריך להראות את נדיבותו, וזה נקרא כיסו. בכיסו, בכוסו, נכנס יין, יצא סוד. כשאדם מתבשם, אז יצא סוד. אז אם באמת הוא מלא וגדוש בתורה, ביראת שמיים, כמו בפורים, שהוא משתכר, ואז כל מה הוא אומר, דברי תורה, דברי חוכמה, דברי עירה, הכל יוצא, יוצא, הוא לא שולט על זה, זה כבר, הוא כל כך מלא בדברי תורה, שבפורים רק אומר דברי תורה. אומרים עליו, על הרב קוק זצ"ל, שבפורים היה אומר דברי תורה, כל כך נשגבים ונעלים, כמו שהיה חבוי בעומק נשמתו, היה מוצא, וגם בישיבה, אנחנו רואים חבר'ה ששותים יין, ופתאום מתמלא, בתורה מלא וגדוש בתורה, דברים כאלה. ואם לא, חס ושלום, אז הוא מתחיל לדבר בשטויות וגסויות, וכל מיני דברים לא יפים, זה מה שיש באמת בליבו. נכנס יין, יצא סוד, מתגלה מה שיש באמת בתוך האדם. ובכעסו, שאלה איך הוא כועס. יש אדם שכועס, הוא מאבד את הברקסים, מה שנקרא. לא שלט על עצמו. ויש אדם, או יש אדם שהוא כועס, כל הזמן כועס. אבל יש אדם שהוא מופק, למרות שהוא כועס, הוא לא מאבד את השליטה העצמית וכל זה. אז נכנס יין, יצא סוד. מה העניין של לבסומי? לבסומי, בוסם, כן, זה ריח טוב. ההפך מזה זה סירחון. חייב אדם להתבשם תאין או לשתות יין, עד שהוא מגיע למדגרה כזאת שהוא רואה שאפילו דברים שהם הפוכים, מנוגדים, כמו המן הרשע ומרדכי הצדיק, למרות שהם נראים על פניהם כזה לעומת זה, בכל זאת הכל מתחבר. האדם שהוא זוכה לראות ראייה חודרת, ראייה מקיפה, ראייה בפרספקטיבה גדולה, הוא רואה שההפכים קשורים אחד בשני. למרות שזה אמן וזה מרדכי, בכל זאת, הוא לא מבדיל ביניהם, לא מבחינה הזאת שהוא מטושטש ומבולבל, אלא כמו שאומרים, ירידה לצורך עלייה. גם הדבר שנראה על פניו כדבר של ירידה, הוא חלק מתהליך העלייה. הדברים מתחברים ביחד, זה נקרא ראייה אחדותית, ראייה מערכתית, כללית. עד כדי כך אדם צריך להתבשם. מכאן לך כנוס את כל היהודים. איך אפשר לכנוס את כל היהודים? הרב כאן במאמרו, אני נקרא חלקים מהמאמר הזה, קודם כל הוא מתאר באמת את המצב שאין פרען אחדות בישראל. שהמצב הוא מאוד קשה, מאוד מביך. בוא נראה את הדברים בתוך. בבקשה. בימי הפורים האלה, בשעות קושות הללו, שיסורים מקיפים וממלאים את כלל ישראל, הגוי כולו, צרות רבות מבחוץ, המאמר הזה נכתב בערך לפני כ-100 שנה, אולי קצת פחות, ותמיד היו צרות ליהודים, גם היום יש לצערנו הרב צרות ליהודים, והרב לא עוצם את העיניים ומתעלם מהצרות, אדרבה, מתייחס אליהם. ויותר גדולה היא הצרה מפני הצרות הפנימיות שלנו. גם היום יש לנו צרות עם אויבינו, אבל צריך לדעת שהצרות עם אויבינו, יש גם צרות בביתנו, בתוך החברה הישראלית, בתוך הבית, בתוך המשפחה. המציאות היא מורכבת, היא לא פשוטה, בין מחוץ ובין מבפנים. מפני שנשבת שלום הבית אצלנו, אין לך צרה יותר גדולה כשאין שלום בית. שלום בית באופן פרטי, שלום בית באופן לאומי, ולכן זה צרה גדולה. שלום בית ישראל. נזכורנה את הימים הללו ומאורותיהם, כמו שהם כתובים לפנינו במגילת אסתר. הרב זצ"ל ברוח קודשו אומר, בכל, התורה בכלל, וכאן מדבר בפרט על מגילת אסתר, צריך להסתכל על המציאות בעיניים של התורה. להבין את המציאות, להתמודד עם המציאות דרך העיניים של התורה. וגם מגילת אסתר יכולה ללמד אותה, למרות שנכתבה לפני כל כך הרבה שנים, למעלה מ-2000 שנה, 2500 שנה, נכתבה מגילת אסתר בערך. בכל זאת היא באה ללמד אותנו במציאות העכשווית. נזכורנה את הימים הללו ומאורותיהם כמו שהם כתובים לפנינו מגילת אסתר. אשר ברוח הקודש נאמרה. מה זה דבר שנאמר ברוח הקודש? הוא מעל הזמן. יש דברים שהם דברים פופוליסטיים, נאמרים לרגע, לשעה, ואין להם אחיזה בנצח. אבל דברים שנאמרים ברוח הקודש, ועל מגילת אסתר נאמר שהיא נאמרה ברוח הקודש, זה שייך לכל הדורות, כולל הדור שלנו. ורוח הקודש עומד הוא ממעל לכל חליפות העיתים, ומלמעלה שלכל שינויי התכסיסים של הדורות. ויש לנו שני ממדים במציאות שאנחנו חיים בה. ישנו ממד אחד שהוא ממד חולף ועובר. כמו היום, יש מורה כזה, מורה אחר, רואים את זה בכותרת בעיתון, היום יש שביתה, מחר אין שביתה, הכל חולף, הכל עובר. נמשיל את זה משל לעננים. עננים זה דבר עובר, חולף. אבל ישנה מציאות שהיא קיימת תמיד, זה התחלת של השמיים שמעל העננים, נאמר ככה. המציאות של חיינו היא בעצם מורכבת מצד אחד ממימד משתנה וחולף, שהוא כובש את עינינו וכובש לפעמים גם את מוחנו וכובש גם את ליבנו, אבל תמיד צריך לזכור שמעל כל זה יש ממד נצחי, ממד אלוקי, ממד בלתי משתנה, כמו השמי התחלת שמעל העננים שהם כל הזמן קיימים. אותו דבר לגבי עניין של רוח הקודש, התורה, התנ"ך, כל הדברים האלה הם דברים שנאמרו לנצח. כל נבואה שנצטרכה לדורות נכתבה, כולל הדור שלנו. היום אתה קורא תורה, אתה קורא תהילים, אתה קורא נביאים, אתה קורא כתובים, כל מה שאתה קורא, הדברים הם רלוונטיים, הם עונים על אותן שאלות, מצוקות לפעמים ובעיות שמתעוררות לכלל ולפרט, אתה קורא, ואיזו חוכמה אדירה, חוכמה אלוקית שהיא קיימת לנצח. אותו דבר לגבי מגילת אסתר. מגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, דהיינו, הדברים שמה הם רלוונטיים כל הדורות, כולל בדור שלנו. כן? ורוח הקודש עומד וממעל לכל חליפות העיתים, ומלמעלה שלכל שינויי התכסיסים של הדורות. והאמרה הנצחית של אסתר המלכה, לך כנוס את כל היהודים אל מרדכי, היא מוכרחת להחיות אותנו עוד הפעם. האמירה הזאת היא לא נאמרה פעם, אלא היא נאמרת בכל דור ודור. במיוחד בדור שלנו. לך כנוס את כל היהודים, דהיינו, לך תאחד את כל היהודים כאיש אחד בלב אחד. האמרה הזאת היא חיונית, היא חשובה, היא עכשווית, כמו שהיא נאמרה על ידי אסתר אל מרדכי. ולרוממנו מכל שפלותינו. אבל, רגע, איך עושים את זה? איך מאחדים את עם ישראל? איך מכנסים את עם ישראל? אבל בוודאי כאן נשאל מי שיודע לשאול, וגם מי שאינו יודע לשאול, הייתכן? אפשר לאחד ולכנוס את כל היהודים? עכשיו, אתה אומר לך כנוס את כל היהודים? כיצד תכניס בכפיפה אחת, במסגרת אחת את כולם? את כל סיעותיהם ואת כל מפלגותיהם? כיצד ישבו הדתיים עם הלא דתיים, הימנים עם השמאלנים, והדתיים האלה עם הדתיים האלה, עם כל הזרמים וכל תת זרמים וכל תת תת זרמים, איך אתה מאחד את כל הגוונים האלה, את כל הקשת הזאת, איך אפשר לאחד אותם? כיצד ישובו העצמות הפזורות על פני כל בקעת הגלות הרחבה? הדבר הזה נאמר עוד לפני, כאמור, 100 שנה, אבל זה גם רלוונטי להיום. הגלות החומרית והגלות הרוחנית להתקרב אחד אל אחד. להיות לשיעור קומה אחד, הנקרא כלל ישראל. איך אפשר לעשות מעם ישראל עם אחד, למרות שהוא אז, גם היום באיזה מידה, הוא מפוזר ומפורד בין העמים. כיצד העומד, אמנם העומד לדרוש את חוסנו, את תחייתו ואת שיבתו ושבותו, אבל כיצד עושים את זה? אף אתה אמור לו שהפיזור הזה, שהוא קיים בעם ישראל, גם החומרי, גם הרוחני, יש לנו מקום אחד, ששם איננו יכול לשלוט עלינו הפיזור הזה. רגע, איפה המקום הזה? ואיך עושים את זה? וכי תאמר, הרי אנחנו רואים בעינינו את הצרות הפנימיות הפנימית והאיומה, את הצרה הפנימית והאיומה, איך שקמים יהודים כנגד יהודים, איך שאחים נהפכים זה נגד זה לזאבים ולנחשים. תראו איזה ביטויים חריפים של הרב, כמה הוא כואב את הכאב הזה של הפירוד. ואיך זה, ואיך נאמר, לך כנוס את כל היהודים, כשאתה רואה איש לרעהו זאב, כמו שהוא מתאר אותם כאן, נחשים וזאבים, וחורשים את רעת איש את רעהו, איך מאחדים את כולם? זה מעניין אתכם, חבר'ה? לא, ברצינות. יש למישהו רעיון? לא, צריך לחשוב גם. כתוב אצל אהרון הכהן, הילה היה אומר, הביא מתלמידיו של אהרון, הוא אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. אז אוהב שלום, זה מובן, האדם אוהב שלום, לא אוהב לראות מריבות, דברים כאלה. מה זה רודף שלום? אז אני שאלתי כיצד, למה? כי אהרון הכהן, הוא באמת אהב שלום ורדף שלום, והוא לא הסתפק בזה שהוא רוצה שלום, ונחמד לו שלום, אלא חיפש דרכים כיצד להשכין שלום בין איש לרעהו, בין איש לאשתו. מוחו כל הזמן עבד, איך עושים את זה? איך מיישמים את רעיון האחדות במקום ששם יש מריבות ואין אחדות? אז חז"ל אומרים שאהרון הכהן, הוא היה רואה שני אנשים שרבים אחד עם השני, היה בא אל האחד, הוא היה אומר לו, תשמע, חברך שרבתם ביניכם, הוא כבר רוצה להשלים איתך, להתפייס איתך וכל זה. אחר כך הוא מגש אל השני, אומר לו אותו דבר, ואז הם נפגשים ביניהם, והם משלימים אחד עם השני. הוא נקט בעורמה, משום דרכי שלום מותר לשנות, ככה נאמר בחז"ל. כן, אבל איך עושים את זה בדור שלנו? איך מאחדים את כל העם? מה הנקודה? אני שאלתי אתכם בשביל שתחשבו קצת. זה לא מספיק להקשיב, צריך גם, איך אומרים, לחשוב איך עושים שלום בין אחד לשני. אם לא, אז בוא, יש לך... הצרות, נכון. אז הייתה צרה. הצרה באמת... עוד לפני זה צריך, נכון. אני כבר אתן לכם רמז. זה נכון, אבל זה דבר מקרי. אנחנו מחפשים דבר מהותי. איך לעשות שלום בין האנשים שהם... שונים אחד מהשני, בדעות, בהשקפות, ובכל זאת לעשות שלום. כן, בבקשה.
ההמשך זה בעצם אולי שלושת ימים, אז אולי בעצם האחדות היא על ידי זה שכולם מתאגדים בשביל משהו שהוא לא אינטרסנטי של כל אחד. כלומר שיש איזושהי מטרה שהיא חיצונית לאינטרסים הפרטיים של כולם.
נהפך לאדם כללי, כאילו. נכון, אבל גם זה צריך לדעת. אנשים אומרים שמלחמה היא מאחדת. לכן דורשים דרשנים מלחמה מלשון הלחמה. הלחמה זה מחברים, כן? מלחימים. אבל זה גם, אנחנו רואים כבר בהיסטוריה שלנו ושל האחרים, לא כל מלחמה היא מאחדת. הייתה מלחמת לבנון הראשונה, חלק מהעם נלחם בלבנון, חלק מהעם הפגין ברחובות נגד המלחמה, וההפך, מצאנו את עצמנו מפורדים דווקא בזמן מלחמה. לכן אנחנו לא צריכים לחפש את המאחד המקרי. המאחד המקרי הוא ברגע שיש אינטרס משותף מתאחדים, אבל לפעמים זה בניגוד לאינטרס, אז נפרדים, כמו שני אחים שהם שותפים בעסק, בביזנס. כל זמן שמצליחים בעסק הם אוהבים אחד את השני. ברגע שהעסק פושט את הרגל, זה מלחמות עולם, אחד עם השני. כי זה נקרא מאחד, אבל זה מאחד חיצוני. אנחנו מחפשים מהו, איך אפשר לאחד באופן מהותי, לא באופן חיצוני, בגלל אינטרס כזה או אחר אנחנו מתאחדים. בואו נראה את זה בכתובים. שזה יש לנו את הרב זצ"ל, ברוח קודשו וחוכמתו, הוא ילמד אותנו. יסודות חשובים מאוד. איך מאחדים את השונה, אבל בצורה אמיתית, בצורה פנימית ומהותית, כן? בוא נראה את הדברים בתוכו. אמנם, כל האומר ששקר בדע אמן הרשע באומרו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, זאת היא אמרתו של אמן הרשע, אינו אלא טועה. הוא לא אמר שקר, הוא אמר את האמת. באמת מפוזר ומפורד הוא העם האחד. אבל בכל זה עם אחד הוא. תקשיבו למה שאמן הרשע אומר. ישנו עם אחד. מפוזר ומפורד בינני. קודם כל הוא אחד. חגר, הוא מפוזר. המפוזר ומפורד בין העמים זה כבר דבר משתנה. אבל האחד הזה הוא קיים אלפי שנים. אני בדקתי את זה. אלפי שנים. אנחנו, עם ישראל בדור שלנו, זה אותו עם ישראל במעמד הר סיני, אותו עם ישראל שיצא ממצרים, זה אותו עם אחד שיהיה בעתיד לבוא בעזרת השם. אנחנו עם אחד, נשמה אחת. עם זו יצרתי לי, יצירה אחת, יצירה אלוקית אחת, לאורך כל הדורות. וזה קלט מי? אמן הרשע. ולא רק אמן הרשע, לצערנו הרב, גם אותו צורר היהודי מגרמניה, ימח שמו וזכרו, לפני שפרצה השואה, הוא כבר, הוא אמר, אני רואה את עם ישראל כעם אחד שצריך חס ושלום לעשות לו מה שהוא עשה לצערנו הרב. אבל בשבילו כל יהודי, כל יהודי, זה לא משנה אם הוא יהודי מתבולל או יהודי לא מתבולל. יהודי עם כיפה או יהודי בלי כיפה, לא משנה. כל יהודי זה העם האחד הזה, של אותו צורר, כן? הוא הבחין שיש כאן נשמה של העם היהודי, לא יכול לסבול את הנשמה הזאת, בגלל רשעותו כמובן. אבל ישנו עם אחד, גם היום ישנו עם אחד. סליחה שאני מתבטא, יש ביטוי כזה אצל שונאי ישראל, אידבח אל יעוד. אולי שמעתם פעם את הדבר הזה? מה זה אידבח בערבית? מי יודע? לטבוח. לטבוח את מי? השמאלני או הימני? מה אתם חושבים? מה איזה מקרה הזו? אז בשנאתם של שונאי ישראל, האנטישמים, הם רואים את כל עם ישראל כעם אחד. הם לא מבדילים בכלל כמו שאנחנו מבדילים בין יהודי כזה, יהודי כזה, עם כיפה, בלי כיפה, ימני, שמאלני, כל דווקא הם שעומדים שם מחוץ, מאחורה, הם רואים כאן איזו אישות אחת. וזה מה שאומר כאן הרב. שהמן הרשע אומר, ישנו עם אחד, העם היהודי. נכון שהוא מפוזר ומפורד ביניהם, אבל הוא עם אחד. לפעמים צריך ללמוד מההפוך. גם אנחנו צריכים לראות את האחד הזה. נכון שאנחנו נראים באופן חיצוני כפי שאנחנו נראים, אבל באופן פנימי אנחנו עם אחד. כן.
הוא אומר כאן אולי בעם אחד מפוזר ומפורד, בעצם במילים אחרות זה עם אחד אבל לא מאוחד.
זה הפירוש שלך לדברי אמן הרשע. תשאל אותו אם לזה הוא התכוון. למה אני אומר? הרב...
מפורד זה לא מאוחד.
כן. טוב, בסדר, אבל מה שאמן מתכוון להגיד, אני בחוש הריח שלי מרגיש כאן שיש עם אחד. ולא משנה, לא משנה מה הלבוש שלו, מה ההופעה שלו, מה הדעות שלו, מה... ישנו כאן עם אחד. אנחנו צריכים ללמוד מזה. באמת ישנו עם אחד. הוא אמר את האמת, זה מה שהרב אומר כאן. זה האמת, שישנו עם אחד. לראות את האחד הזה, את העם האחד הזה, למרות כל השינויים בהופעות החיצוניות של כל יהודי ויהודי, לזה אנחנו צריכים לחדור. זה הדבר המאחד. בוא נראה את זה בתוכו. אמנם כל האומר ששקר בדע אמן הרשע, באומרו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אינו אלא טועה. באמת מפוזר ומפורד הוא העם האחד, אבל בכל זה עם אחד הוא. ושמה תאמר, אומר כאן הרב, איך ייתכן שיהיו שני הפכים בנושא אחד? מצד אחד אתה אומר שהוא עם אחד, מצד שני אתה אומר שהוא מפוזר ומפורד. עם אחד מצד אחד, ומפוזר ומפורד מצד השני. אל תטמע על החפץ, ישנם פלאים בעולם, והעם הזה שכל עמידתו בעולם מרופדת היא בפלאי פלאות. עצם קיומנו, עצם עמידתנו, לפלא אחד גדול, אחרי כל מה שאנחנו עברנו ומה שאנחנו עוברים. הוא מראה בהווייתו גם כן את הפלא הזה, ומהותו העצמית הרי הוא עם אחד. במהות אנחנו עם אחד. כמו גוף ונשמה. הנשמה באדם היא אחת. הגוף, הלבוש, האיברים, הכל, החיצוניות, אנחנו נראים כאילו חלקים חלקים. אבל הנשמה היא נשמה אחת. למרות שמשהו מפוזר או מפורט, הוא עם אחד. אמת הדבר, וכאמור הרב, הוא כואב את כאב האומה. הוא מכיר באחדות האומה, בעם האחד הזה. אבל יחד זה הוא מצטער בהופעה כפי שאנחנו נראים. אמת הדבר שמחלתנו הגדולה, מחלת הגלות, בין מחלות הגלות שבפועל, שנדחה עלינו במלוא זעפה, בין מחלת הגלות שבכוח, שלפיפה אותנו מאז, אשר על ידה באה עלינו הקטסטרופה הגלותית, מפני חטאינו, גלינו מארצנו, נתרחקנו מעל אדמתנו. זה נכון. הגלות, אנחנו מופיעים באופן חיצוני, מופיעים כעם אחד מפוזר ומפורד. היא מלפפת אותנו ועושה אותנו לעם מפוזר ומפורד. אבל, מה זה אבל? בסדר, נכון, אבל. בואו נראה מה זה האבל הזה. אבל נצח ישראל לא ישקר. הגלות עם כל נוראותיה מוכרח שקץ יבוא לה. גלות זה לא נצח. גאולה זה כן נצח. איך אומר הרב באחד המקומות? הטוב ינצח. הטוב זה הדבר היותר דומיננטי, היותר חזק בעולם. נכון שלא רואים אותו, אבל הוא קיים גם בסתר, גם כשלא רואים אותו. הגאולה היא קיימת גם כשלא רואים את הגאולה. צריך להצדיע לעם ישראל שאלפיים שנה הוא היה בגלות, היה בחושך, היה בצרות. ואיזה צרות? ולמרות הכל, האמין, אנחנו נחזור לארץ ישראל. אנחנו ניגאל. ואנחנו רק בתחילת הגאולה. הרב כותב באחד המקומות, מה זה הגאולה של עם ישראל? גילוי הטוב בעולם. על ידינו, על ידי עם ישראל. אם נסתכל על ההיסטוריה של כל האנושות, אפשר לומר ככה, מאז שהאדם הראשון גורש מגן עדן, הטוב בעולם הסתתר, נעלם. האור הגנוז, מה שנקרא. נגנז האור הזה. האור זה טוב. כבר אלוקים את האור כי טוב. ותפקידו של העם היהודי, ותפקידו ההיסטורי של העם היהודי, זה להאיר את העולם, לגלות את הטוב של אלוקים, שנמצא בכל מקום, רק הוא מסתתר. לכן אומרים בחסידות, למה קוראים לעולם עולם? מלשון נעלם, הטוב הזה הוא נעלם. תשאלו אותי איך מגלים את הטוב הזה, תשאלו. תהיה בן אדם טוב, תראה את הטוב. גם בחסידות, מידה כנגד מידה. אם האדם הוא אדם טוב, מעל מידות טובות, מעשים טובים, מחשבות טובות, דיבורים טובים, העולם נראה לו עולם טוב. אבל אם חס ושלום האדם ההפך הוא מחשבות רעות, מעשים רעים, מידות רעות, אז הטוב הזה משתתר, לא שהוא לא קיים, הוא קיים. רק אנחנו נכנסים לתוך איזשהו חדר אפל ולא רואים את הטוב. בכל זאת, המהות של עם ישראל, עניינו של עם ישראל, ההיסטורי, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהתהליך הזה של גאולה, שזה גילוי הטוב האלוקי, שיעשה על ידי עם ישראל, כמו שנאמר, נברחו בך כל משפחות האדמה, זאת אומרת, כל האנושות כולה תואר על ידי עם ישראל, זה העניין של גאולת עם ישראל. וזה דבר שהוא דבר בטוח. זה אמרנו 2000 שנה כשהיינו כל כך רחוקים מזה. מה נאמר היום שאנחנו כבר בארץ ישראל ובירושלים? נקרא את זה עוד פעם. אבל נצח ישראל לא ישקר. הגלות עם כל נוראותיה מוכרח שקץ יבוא לה. הוא אומר את זה לפני 100 שנה, עוד לפני הקמת המדינה כמובן. קץ יהיה לגלות, הקץ המגולה. סוף יהיה לגלות. ובעת אשר הרוח מתחיל לבוא מארבע כנפות הארץ, מהמצוקות הסובבות אותנו מעבר מזה ומהתגלות הנפשית הממלא את קרבנו גם יחד לשוב ולהיבנות בארץ חיינו מעבר מזה, הננו קרובים להכיר כי ישנה תרופה גם למחלת הפיזור והפירוט שלנו. המאמר הזה נכתב כאמור בתקופה שהתחילה רוח חדשה לנשב בעם ישראל. 2000 שנה, צריך להבין, לא חשבנו על מדינה. היהודי התפללו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אבל הם היו כל כך שקועים בגלות, שכל זה היה מבחינת תפילה, איזו משאלת לב רחוקה. לפני כ-150 שנה, קמו יהודים בהתחלה, גדולי הרבנים באירופה, כמו הרב יהודה קלישר, הרב יהודה אלקלעי, הרב צבי קלישר ואחרים, קמו יהודים, ולפני זה אפשר לומר הגאון מווילנה, והבעל שם טוב ואחרים, והתחילו לדבר על קץ הגלות. הגאון מווילנה שלח את תלמידיו כאן לארץ ישראל, כנ"ל גם בעל השם טוב שלח את תלמידים לכאן. ואחרי, בשלב יותר מאוחר, קמו יהודים ואמרו, הגיע הזמן שמגיע ליהודים מדינה, עוד לפני הרצל. צריך לזכור את זה, לא לשכח את ההיסטוריה. והמדינה הזאת קום תקום, וצריך בהתחלה, בשלב הראשון, לעבוד בחקלאות. אז שלחו לכאן מאות משפחות שהתיישבו ממש בקרקע. אם זה בראש פינה, או ביסוד המעלה, או בפתח תקווה יצאו והתחילו, יהודים עבדו בחקלאות. אבל העבודה הזאת בחקלאות, שנראית לנו היום כדבר פשוט, אז היה דבר לא כל כך פשוט. המטרה הייתה להקים ישות מדינית במקום הזה, הגרבה התנועה הציונית, והתנועה הציונית באמת עוררה מיליוני יהודים, וקמה תנועה פוליטית, מדינית, שחרתה על דגלה להקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. והמניע החיצוני לדבר הזה היו הפרעות. שאז עם משפט דרייפוס, עם הרצל שהתעורר לדבר הזה, והרדיפות של היהודים, והשואה, זה היה הסין, אומר ככה, שדחף בסופו של דבר להקים את הישות המדינית בצורת מדינת ישראל. על זה מדבר כאן הרב. הוא אומר, נושבות רוחות חדשות בעם ישראל. נכון שהצרות מצד אחד דוחפות אותנו, כמו שאומרים במילתא דבדיחותא, בעיתה אחישנה, אז אומרים, בעיתה אחישנה, בעיתה באופן פשוט בזמנה, אחיש את הגאולה. אבל אומרים גם, כשנותנים בעיתה, אז אחישנה. קיבלנו הרבה בעיתות במאה השנים האחרונות, על ידי הפרעות, על ידי המלחמות, על ידי השואה, זו הייתה בעיתה הכי גדולה שעם ישראל קיבל, והתוצאה היא קמה מדינת ישראל. והרב הריח את זה כבר. עוד אז, עשרות שנים לפני הקמת המדינה, הוא הריח, הנה, כאן מתחולל תהליך גדול. וסוף כל סוף, עם אחד אנחנו, ועם אחד נהיה, למרות הכל. ועוד הפעם יקום ישראל באמרתו הנצחית של אסתר, לך כנוס את כל היהודים. כן, הרב רואה את האחדות, למרות המראה החיצוני שהוא לא נראה כל כך, הוא רואה את האחדות. ונשאלת השאלה ששאלתי כאן ולא קיבלתי תשובה, מהו, איך, מהו הסוד שבו אפשר לאחד את כל היהודים, למרות שהם מופיעים בצורה מגוונת, כל כך שונה אחד מהשני. בואו נראה את זה מתוך. אבל עוד פעם, הקושייה הגדולה היא ועומדת על דרך הגאולה כקיר ברזל ואבן נגף. הרי סוף כל סוף, הפיזור והפירוד אוכל אותנו בכל פה. אז איך תעשה את זה? אף אתה אמור להסתם מקשה על הזה. וכאן מלמד אותנו סוד גדול. היום, דרך אגב, יש מה שנקרא רפואה אלטרנטיבית, יש רפואה, ואנשים מתחילים לשמור על אוכל אורגני, וכל מיני דברים כאלה. הנושא הרפואי מעסיק מאוד היום, ברמת הפרט, הרבה מאוד אנשים בארץ, בעולם, הדברים האלה. אחד היסודות הגדולים של הרפואה, זה שהאדם מבריא מתוך עצמו. דהיינו, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הכוחות הטבעיים להתגבר על מחלות. הרופא, התרופה, זה רק עוזר קצת. אבל עיקר היכולת להתמודד עם מחלות כאלה ואחרות, זה הכוחות הגנוזים בתוך גופו של האדם, שהקדוש ברוך הוא התביע בו את היכולת להתמודד עם מחלה כזאת או מחלה אחרת. על זה מדבר ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. בוא נראה את זה בתוכו. כי כשם שהרפואה העצמית, זה נקרא רפואה עצמית, שהגוף בעצמו מרפא את עצמו, כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עוצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו. הקדוש ברוך הוא הטביע בגופו של האדם יכולות כאלה, מערכות כאלה של חוסן וחיסון עצמי ויכולת להתגבר על דברים כאלה ואחרים, מנפשו אל נפשו, מתוכו הוא מתרפא. מתוך הנפש הבלתי ידועה, התמירה ומחוסה כל כך, עד שאדם עצמו אינו מכיר את מהותו. אנחנו כל הזמן חוקרים את האדם, וכל הזמן מגלים עוד ועוד דברים בתוך האדם עצמו, גם ברמה הפיזית, אבל גם ברמה הרוחנית והנפשית. האדם מתרפא מתוך עצמו. מפני שידוע שהמחלות הנפשיות ותוצאותיהן הגופניות אינן מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם. יש עידית ויש זיבורית. הזיבורית זה החלק הלא טוב. אנחנו בסך הכל בני אדם. וכל המחלות, או חלק מהמחלות שמציין כאן, הן באות מהחלק הלא טוב שבתוכנו. ומצד זה באה המחלות. צריך לנטרל את החלק הלא טוב שבתוכנו, ולחזק את החלק הכן טוב, החלק העידית שבתוכנו, ובצורה כזאת מתגברים על המחלה. וזהו הצד הידוע שלו, הצד הידוע שלו זה הזיבורי. מה אתה רואה בעיניים חיצוניות? את הקלקולים. כמו שהיום תפתחו עיתון, או תראו שמו חדשות, אתם לא נפגעים מכל ישראל. רצח. וצרות וזה וזה נעשה חושך בנשמה כל היום כמו פומפיה על הראש, כל מה לא טוב לא טוב, לא כאילו כל הדברים לא טובים. זה מזכיר, אני נוהג לספר סיפור, פעם נתתי איזה דרשה ברמת אשכול כאן בירושלים, ובשיעור ישבה אישה מבוגרת וכל מה נהנחה ועשה ככה, אוי 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 אוי, בסוף ההרצאה, אני שואל את הגברת, את סובלת ממשהו, מה את כל כך קרצן כזה? אוי, אוי, אתה לא רואה טלוויזיה? אמרתי, לא, לא, אני לא רואה טלוויזיה. לא רואה טלוויזיה. היא רואה כל היום טלוויזיה. זה באמת אפשר לעשות אוי, אוי, אוי. מה המשל דומה, מה זה זיבורית ומה זה עידית, רק שאני אמשיל לכם כמשל, שנבין את הדבר. תארו לכם שאדם בא עם מצלמה למטבח של בית מאוד מסודר, מאוד נקי, מאוד נראה טוב, יפה. רק מה, מתחת לכיור יש פח השפע, וגם הוא מחוסה, לא רואים אותו. ואז הצלם מבקש את הקרת הבית, תפתחי לי בבקשה את פח השפע, פותחת, ואז הוא מצלם את מה שיש בתוך פח השפע, ואחר כך הוא מודיע ברש גלי, ביקרתי בביתה של עקרת הבית פלוני אלמונית, תראו מה מצאתי שם. וואי, רק השפעה והשפעה והשפעה. זאת המציאות לאמיתה. המטבח נקי נוצץ, כמו שאומר כאן. אבל מצלמים את הזיבורית, מה שנקרא, את הזבל, סליחה שאני אומר. וזה מחליש את האדם, זה מחליש את האדם. אנחנו צריכים לראות את העידית, זה מה שהרב אומר. בוא נחפש את הטוב. לאן נחפש את הרע? האדם צריך לא רק לדבר לשון הטוב, אלא גם לחשוב טוב. ואותו דבר לגבי עם ישראל. אם אתה מחפש את השונה, את המפוזר מהמפורד, אז באמת אתה לא רואה את המאחן בכלל. אבל אם אתה רואה את המאחן, אתה מחפש את הנקודה המאחדת, ומלמד זכות על כל אדם. אומרים חכמים, מה זה כל אדם? תראה את כולו, אל תראה את חסרונותיו ותו לא, תראה כמכלול אחד גדול. כשאתה מסתכל על הכל, יש לך ראייה כוללת, ראייה פנימית, ראייה, אז יש ראייה אחדותית, אתה רואה איך שהכל בעצם מסתדר. זה מה שדיברנו, חייב איניש לבסומי, עד לא ידע. בין ארור המן לברוך מרדכי, הוא רואה איך הכל מתאחד ביחד. כשהכל מתאחד ביחד, אז הכל לטובה. אבל כשהראייה היא סלקטיבית וחלקית, אז כמובן לא רואים את המאחד. בוא נראה את זה בתוכו. אז עיבורית זהו הצד הידוע שלו, הצד של האדם, כן. ודווקא הצד הפומבי המפורסם שלו, הוא נראה כאילו לא מאחד. אבל הצד הגנוז שלו, הצד שנקרא סוד, סוד השם למי? ליראיו. מי שרואה את המאחד, את הצד הפנימי, את המגמה הפנימית, רואה, הכל זה ביחד, הכל זה עניין אחד. הצד הבלתי ידוע שלו, והוא תמיד מלא אומץ, מלא חיים וכוח, ומאוצר בריאותו הגנוזה יש סיפוק רב. הגנוזה בתוכנו, להשפיע על הצד הידוע והפומבי שלו. המתאה אותו, הצד החיצוני, הפומבי, היחצנות הזאת, זה מתאה אותו לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ. אבל באמת, אדם הוא בריא. זה שיש לו איזושהי מחלה, במהותו האדם הוא בריא, ככה האומה היא בריאה, היא אחדותית. רק אם נסתכל על הצד המאחד, הצד הפנימי, בשעה שבאמת הוא בעל נפש אמיצה, בריאה ומלאה חיים ועוז. ומה שנמצא בפרט, נמצא בכלל. נמצא הוא במידה הרבה יותר גדולה בכלל כולו, בכלל ישראל. בכלל ישראל בייחוד שסוף סוף באמת הוא עם אחד. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. דרך אגב, הגוי אחד בארץ הזה, היה מביא הרב ציודה הרבה פעמים, גם הרב זצ"ל, וחכמים בכלל. האחד הזה מתגלה בארץ ישראל. בגלות, ככה אנחנו נראים, מפוזר ומפרד בין העמים. אבל הגוי האחד הזה מתגלה בארץ ישראל, וכבר בימינו, בדור שלנו, למרות שאנחנו באמצע הדרך, עוד לא הגענו לראות את האחד הזה, במלואו, בעוצמתו וכו', אבל כבר היום אפשר לראות את זה ממש בחוש איך אנו עם אחד, כאן בארץ ישראל. בדברים הפשוטים ביותר. אנחנו היום כאן בארץ ישראל כמה מיליונים, עוד מעט 6 מיליון יהודים בלי עין הרע. אבל יש לנו ממשלה אחת, שלטון אחד, יש לנו צבא אחד, למרות כל השוני, המכנה המשותף הזה, שאנחנו כאן ישות מדינית אחת, הופכת אותנו כאן לאומה אחת. אנחנו מדברים איזה שפה היום? מי מדבר כאן עברית? אם הייתי שואל לפני 100 שנה מי מדבר עברית, היה אחד קם ואומר, אני מדבר עברית. מי דיבר עברית? רק חכמים דיברו עברית. רוב רובו של העם דיבר בשפות ארץ המוצא. אם זה יידיש, או אם זה ספניולית, או אם זה ערבית, או אם זה, לא דיברו אפילו שפה אחת יש לנו היום, בלי עין הרע. לנו זה נראה מובן מאליו הדבר. אבל האומה, העובדה היא, אנחנו יש לנו שפה אחת. יש לנו ממשלה אחת, ברוך השם. אומנם דעות שונות בתוך הממשלה, אבל בסך הכל יש לנו ממשלה אחת. זאת אומרת, בדברים הפשוטים האלה מתגלה האחד. וודאי וודאי, ככל שנצעד הלאה במעלה הדורות, יותר ויותר נגלה את האחדות בתוכנו, בסופו של רגע נבנה בית המקדש, ועלייה לרגל, 3 פעמים בשנה, עם שלם עולה לרגל, ומתחזק בירושלים וכו'. אם כן, אנחנו בהתחלת גילוי הגוי האחד הזה, שהוא כל הזמן הוא אחד. הנשמה הטובה הזאת קיימת כל הזמן. אבל ככל שאנחנו קמים לתחייה כאן בארץ ישראל, כמו שאומר הנביא יחזקאל, וקיבצתי אתכם והבאתי לכם, ואז ושפכתי לכם רוח חדשה, כן? ולב אחד, ככל שאנחנו נתקדם יותר ויותר יתגלה האחד הזה שהוא קיים כל הזמן, רק הוא יסתתר לו במשך הגלות. מה שנמצא בפרט נמצא הוא במידה הרבה יותר גדולה בכלל כולו, בכלל ישראל, בייחוד שסוף סוף באמת הוא עם אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. איננו הפעם מוכרחים להודות על שגיאותינו שאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו כעם מפוזר חס ושלום. את מהותה של היהדות על פי המראה החיצון שלה. כן, יש שני מבטים על המציאות ועל החיים. יש מבט חיצוני ויש מבט פנימי. יש מבט פרטי ויש מבט כללי. יש מבט חומרי ויש מבט רוחני. צריך להבין את זה. כשאדם הוא נמצא בעריות שלו, הגישות שלו הן חיצוניות, חומרניות, פרטיות, הוא לא רואה את המאחד. אבל אם אדם יש לו מבט חודר, מבט כללי, מבט מערכתי, אם זה ברמה לאומית או העולמית, זה לא משנה, הוא רואה את המאחד, הוא רואה את הדבר המאחד. הטעות שלנו, השגיאה שלנו, שיש לנו ראייה חיצונית אל המציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע. לכן צריך להתחנך, צריך ללמוד, לראות את הדברים בפנימיותם, או במילים אחרות, לראות את המגמה הפנימית הקיימת בתוך הריבוי העצום הזה. נתן רק משל דוגמה. ניקח את הצבא כדוגמה. יש משהו שמאחד את הצבא, מי יודע? מה מאחד את הצבא? צבא ההגנה? לישראל. תפקידו של צבא ההגנה לישראל, המגמה הפנימית, להגן על מדינת ישראל, זה צבא ההגנה לישראל. זה המאחד את כל החיילים וכל החילות וכל הגוונים וכל הכלים, כל המערכת הענקית הזאת שנקראת צבא, היא מתאחדת במגמה. מהי המגמה? להגן על עם ישראל. מראשון החיילים, ראש המטה הכללי, ועד אחרון החיילים, כן? כולם מאוחדים, מאוגדים במגמה להגן על מדינת ישראל. נכון או לא? הנה דבר מאחד. אתה מגלה את המגמה. אותו דבר עם ישראל. מה מאחד את עם ישראל? לדורותיו, לכל הדורות. מה מאחד את עם ישראל? מי יודע? חבר'ה, אנחנו עם ישראל. יש מטרה לעם ישראל. כמו לצבא יש מטרה להגן על מדינת ישראל. המטרה של עם ישראל, המגמה של עם ישראל, מאז אברהם אבינו, ולפני זה מהאדם הראשון, אבל נתחיל מאברהם אבינו, ויציאת מצרים, מה המטרה שלנו? מה המגמה של האומה? מה? סליחה? יפה מאוד, איך אתה יודע?
מכון
מאיר. אני אחזור על... חשיפת האלוקות בעולם, לגלות את אור השם בעולם. זה האמת. בין שאנחנו מודעים לזה, בין שאנחנו לא מודעים, כל יהודי ויהודי, הוא נמצא על המגמה הזו, וכל הדורות כולם, כל דור בתפקיד שלו בשרשרת הדורות, כולל הדור שלנו שהוא חוליה בשרשרת ארוכה. המטרה שלנו נאמרה כבר לאברהם אבינו, היה ברכה, תביא ברכה לעולם, תביא טוב לעולם, תביא אור לעולם, ישראל אורו של עולם, ירושלים אורו של עולם, זאת היא המגמה שלנו. וזה מאחד את כל העם לדורותיו. ולא משנה באיזה זרם אתה, באיזה צבע אתה, כזה או אחר. זה כמו בצבא, זה לא משנה איזה מדרגה אתה. כולנו בעצם נמצאים בדרך הזאת, על המסלול הזה, על הדרך הזאת, לגלות את אור השם בעולם. וזהו המאחד את עם ישראל. אז אל לנו להסתכל, הוא אומר, על המראה החיצוני חס ושלום. כי על פי הפומביות, אם אתה מסתכל בחיצוניות, היא הזיבורית. ואנחנו רוצים להסתכל על העידית, לא על הזיבורית. ומזה בא הפחד שאנו מתפחדים מפני קלסתר פנינו אנו. דהיינו, מסתכלים בהמראה שלנו, מפחדים לראות את עצמנו, כי אנחנו מסתכלים באופן חיצוני. אנו דנים רק על אותו הצד של הפיזור והפירוט שלנו. גם ההמנים של כל הזמנים, בכל דור ודור, יש המנים, גם היום יש את ההמנים שלהם, באותו ארץ דרך אגב. כן. שהם פוגעים בנו בארץ שנתם, בייחוד בזמן המעבר הזה, של מגלות לגאולה, הם תופסים את הצד החלש, לפי שהוא הצד הפומבי והידוע, אבל דווקא על ידי מזעזינו אלה, נבוא לחוש שיש לנו נפש כללית בלתי ידועה, שהיא גנוזה בעם היהודי בכללותו ובכל יהודי ויהודי. נפש אומתית גדולה אשר אנחנו הסחנו את דעתנו ממנה, והיא מלאה עוצמה ויש בה כוח להעמידנו על רגלינו, לחדש את חיינו, כימי עולם, ולעמוד גם כן נגד כל מיני המלאכים, כולל בדור שלנו, החפצים כל כך לזנב את נכשלנו, ולא תסלח דרכם. והיהדות התמירה, בלתי נודעת, כמו שאומר, אותו סודית, אותו פנימית, גם לנו לעצמנו, זאת הנשמה הגדולה של האומה, הייתי אומר, הנשמה הטובה של העם היהודי, הנושאת את סבל העולם ואת אור העולם בתוכו, גם סבל וגם אור. היא תיוודע לנו בימים הגדולים הללו, כוונה היא לא רק ימי הפורים, בכלל, מהמקום הבלתי ידוע שבנפש האומה, דיינו העידית, הצד הטוב, תבוא לנו הברכה של לך כנוס את כל היהודים. במהרה בימינו, אמן. שיהיה לנו פורים שמח, תתגלה הנשמה הטובה של עם ישראל, למרות כל האמנים, אנחנו ננצח ובגדול.